ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבועות דף מם. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 19 שורות מראש העמוד, אפשר לומר פחות או יותר באמצע דף מם עמוד א'. לפני שנתקדם בתוך הגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים. יש לנו כותרת, נושא, וכתבנו שיעור של טענת שתי כסף. לא נאמר, אלא בשבוע הבא בטענת מלווה והודעת מקצת דלווה, מה שאנחנו מכנים מודה במקצת. אבל שבועה בעדות עד אחד, אפילו לא טענו אלא פרוטה, והלווה כפר בכל, חייב להישבע. הגמרא, תשימו לב, אנחנו פותחים עם נקודה ארוכה. אמר רב נחמן בר יצחק, אמר שמואל, לא שנו, מה שלמדנו במשנה, שטענה זה רק בסכום מינימלי של שתי כסף, הדין הזה, אלא בטענת מלווה והודעת לווה. אבל טענת מלווה והדעת עד אחד, אפילו לא טענו אלא בפרוטה, חייב. אז אם יש מצב שיש אדם תובע את חברו פרוטה, ויש עד אחד שמחזק את טענתו, זה שכנגד הנתבע, הוא חייב להישבע אם הוא רוצה להיות פטור. מה הייתה אמה? תכתיב, לא יקום עד אחד באיש לכל אבון ולכל חטאת. ואנחנו מדייקים, הפסוק הזה שבא להגביל כוחותיו של עד אחד, למה הוא לא יכול? לכל אבון, כאילו עונש בדין, ולכל חטאת, הוא דאינו קם. הוא לא יכול לחייב אדם עונש או הבאת קורבן, אבל קם הוא לשבוע ותניה. כל מקום ששניים מחייבים אותו ממון, עד אחד מחייבו שבוע. ואם היינו רואים שני עדים באים לחייב את הנתבע, תשלם את הפרוטה, הוא היה חייב לשלם את הפרוטה, עד אחד יכול לחייב אותו, את הנתבע, נשבע שהוא לא חייב. אז בניגוד למה שלמדנו במשנה, שסכום המינימלי של טענה זה שתי כסף, זה אך ורק כשמדובר בעניין הטלת שבועה שנובע מדין מודה במקצת, אבל לא בתביעה שיש לתובע לצידו עד אחד. כעת יש סימון חדש, הפפיון, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה. הפפיון מבליט מחלוקת שמואל ורבי יוחנן בטענו חיטים וסעורים והודה לו באחד מהן. חייב, שאלה פה חייב או, זה שיטת שמואל. פה בעמוד הבא תחפשו את הפפיון המקביל, רק אפשר לחפש את המספר רומאי 2 גם כן, ואתם מגלים שהבלטנו שם רבי יוחנן, וגם בשורה אחר כך קבקבנו את המילה פטור, כמו שפה אנחנו קבקבנו בעוד שתי שורות המילה חייב. עכשיו הגמרא, ויאמר רב נחמן אמר שמואל, טענו חיטים וסעורים והודה לו באחד מהם, חייב. בשביל מצד שמואל זה סוג של מודה במקצת. אמר רבי יצחק, יאשר, וכן אמר רבי יוחנן. תשימו לב שיש לנו חץ שמכוון אותנו לעמוד ב', ננצל את זה כשנגיע בעזרת השם לעמוד ב'. כאן רבי יוחנן מוצג כמצדד עם שיטת שמואל, שטענו חיטים וסעורים והודה באחד מהם, חייב להישבע. בעמוד ב' אנחנו נראה רבי יוחנן מוצג בדיוק ההפך, אז זה יעורר שאלה. בהרבה מקומות בש"ס, כשרבי יוחנן מביע עמדה, יש לו בר פלוקטה, שכפי שאמרנו בהרבה מקומות, רואים שהוא חולק. כאן לא שמענו את שיטת ריש לקיש, הבר פלוקטה המפורסם של רבי יוחנן, וזה מוביל את הגמרא לשאול, מכלל, דפליג עלי ריש לקיש, מזה שאתה אומר שרבי יוחנן סובר חייו, האם זה אומר שריש לקיש חולק? זו שאלה שהגמרא מפנה לרבי יצחק, שהביא את דבריו של רבי יוחנן. אז מה אתה אומר לגבי ריש לקיש? אז אנחנו נראה שרבי יצחק לא מספק תשובה החלטי. איקה דיאמרי, מי שאווה שי לי ושתיק לי, מי שזה לחכות. ריש לקיש דרכו בלימוד, וגם עצה טובה לכולנו, זה לשהות, לחכות, לשמוע את כל מה שהשני אומר פה. הוא היה בבית מדרש ושתק, לשמוע את כל דבריו של רבי יוחנן. בין ובין, רבי יצחק, הוא עזב את הבית מדרש, והוא לא שמע תגובת ריש לקיש. ואיקה דיאמרי, יש עוד גרסה בסיפור, משתה אבשתי לי ושתי כלי. כשרבי יוחנן אמר את דבריו, ריש לקיש היה שותה מים בבית מדרש, ולכן הוא לא הגיב, וכנראה רבי יצחק הוא יצא, כמו שאמרנו מקודם, לפני תגובת ריש לקיש בפועל. אז רבי יצחק לא ידע מה לענות בעניין עמדת ריש לקיש. כעת סימון חדש, צורת בית, ובצד בשוליים כתבנו ניסיונות לסייע לשמואל. וכל הנושא הזה אשר טענו שני דברים, חיטים וסורים, והנתבע הודה באחד מהן. כעת הגמרא, למה מסייע לי? האם מכאן, מהמקור הציטוט הבא, נוכל להביא סיוע לשמואל? תענו חיטין והודה לו בסורין, פטור. ורבי גמליאל מחייב, תנא קמא אומר פטור בגלל שההודעה לא הייתה ממין הטענה, דבר שלמדנו כבר בעבר. רבי גמליאל עצמו הוא לא מרכז תשומת ליבנו עכשיו, אבל לפי התנא קמא ניתן לדייק, תמה דתנא חיטין והודה לו בסורין, זה הסיבה שפטור, כי אין דמיון בין ההודעה לתביעה. אבל ניתן לדייק, חיטין וסורין, אם זה היה התביעה והודה לו באחד מהן, חייב. זה כמו שמוע, והנה יש לנו סיוע. הגמרא דוחה, לא, הוא הדין. הפטור של התנא קמא יהיה גם אפילו חיטין וסורין, גם היא פטור, גם אם התביעה הייתה על שני הדברים וההודעה היה אחת על אחת מהם, גם כן פטור. והיידיקה מפליגי בחיטין, הסיבה שהמקור הזה הביא את הדוגמה של טענה רק חיטין, להודיעך כוחו דרבן לראות כמה מרחיק לכת הולך רבן גם לעיל לחייב, גם אם אין שום דמיון בין ההודעה לתביעה. כי רק נחזור מה שאמרנו, כי הוא חושב, הוא בדעה שאין צריכים הודעה ממין הטענה. תשמע, תנו חיטין וקרקעות. אולי נקדים שיש הלכה שרוב דעות בדעה שאין נשבעין על הקרקעות. אז הנה יש מקור, תנו כלים מטלטלים, כמובן כלים וקרקעות, הודה בכלים וכפר בקרקעות, או הפוך, הוא הודה בקרקעות וכפר בכלים, פטור. זה לא נחשב מודה במקצת בכלל. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הודה במקצת קרקעות, פטור. כפי שאמרנו מקודם, אין נשבעין על הקרקעות, זה לא נחשב הודה במקצת. במקצת כלים חייב. אז יש פה אדם שנטבע על קרקעות וכלים, והוא כפר בקרקעות לגמרי, הודה במקצת הכלים חייב, כי זה דוגמה של שבועת מודה במקצת. רש"י מוסיף פה, החייב שכתוב פה, חייב על ה... במקרה הזה, הוא חייב להישבע גם על הקרקעות, למרות שהוא כפר בכל בקרקעות, ולמרות שבדרך כלל קרקעות אינם מחייבים, מחייבות שבועה, אבל הוא חייב בדרך הכוח שנקרא גלגול שבועה. וזאת אומרת שיש מצבים שעל דבר מסוים אתה לא חייב להישבע, אבל התחייבת להישבע על משהו שני, כמו פה על הודעה במצד של הכלים, וברגע שהתחייבת שבועה דאורייתא על הכלים, בדוגמה שלנו, אנחנו יכולים לגלגל על הנתבע שבועה גם על הקרקעות. עכשיו, ברישא ראינו שאדם תבע כלים וקרקעות, והודה באחד מהם וכפר בשני, הוא היה פטור. טעמה, הסיבה שהוא פטור, זה כלים וקרקעות. תקרקע לאו בת שבועי. זאת אומרת, ההודעה של אחד מהם לא הופך ההודעה כאן למודה במקצת, כי קרקע הוא לא בתמונה, הוא לא שייך לתחום השבועות, לכן אין כאן תביעה שלמה, נקרא לזה, והודעה במקצת התביעה. אבל ניתן לדייק, כלים וכלים, נגיד שני מיני כלים. האדם טבע מזלגות וכיסאות, והנתבע הודה באחד מהם. דומיה דכלים וקרקעות, כמו שכלים וקרקעות הם שני דברים נפרדים, גם תביעה של שני מיני כלים נפרדים דובר פה בדיוק, ואנחנו מדייקים. שוב פעם, במקור ראינו תביעה של קרקע וכלים וכפירה באחד מהם יוצא פטור, אבל אם היה התביעה כלים וכלים והודעה במקצת, חייב. אז זה כמו שמואל, הגמרא דוחה, הוא הדין, ואפילו כלים וכלים למה פטור? אז אם גם זה פטור, אז למה המקור לימדה הדוגמה של כלים וקרקעות? והדי קטני כלים וקרקעות, כמה שמלן, החידוש פה, דחי עודה במקצת כלים, חייב, כבר השבוע, אף על הקרקעות. מה שהזכרנו כשקראנו את השורה הראשונה, שם ראינו במצד כלים חייב. אז מה יקרה משמלן? מה החידוש בסופו של דבר בדין הזה? זוקיקין, זוקיקין זה מה שאנחנו קראנו מקודם הגלגול שבועה, שהכלים, הכלים, ההודעה במצד הכלים זוקיקים את הקרקעות גם כן לשבועה. אם זה החידוש, יש לנו קושיה, תנינה. הדין הזה כבר שנוי במסכת קידושים, לא צריכים כפילות בנושא הזה. מה כתוב שם? זוקקין את הנכסים שיש להם אחריות להישבע עליהן. הביטוי הזה, נכסים שיש להם אחריות, במילה אחרת, אלו קרקעות. אז המקור שצוטט פה ממש בקיצור אומר שנכסים שאין להם אחריות, שהכוונה לכלים, מחיים, יש שבוע על הכלים, זה מחייב שבוע גם על הקרקעות. אז למה צריכים גם המשנה שלנו שצוטט למעלה וגם המשנה במסכת קידושין? הגמרא עונה, העיקר האי אגב גרוע נסבה. נכון, יש פה כפילות, אבל העיקר זה מה שמופיע פה במסכת שבועות, שעיקר המסכת בהלכות שבועות. אז אנחנו לומדים פה דיני שבועות, ואחד מהדינים הוא מה שאמרנו עכשיו, שנכסים שאין להם אחריות או כלים, הודעה במקצת כלים מחייב שבוע גם על קרקעות. זה העיקר, כי זה העיקר, שוב פעם, מסכת שבועות, הנושא שלנו, המסכת שלנו, הוא בא בעיקר ללמד הלכות שבועות. מה שזה מוזכר גם מסכת קידושין, זה בגלל ששם דיברו בנושא אחר, שם המשניות, המסכת עוסקת בדיני קניינים, ושם הגמרא אומרת, או המשנה אומרת, שקניין על קרקע מאפשר קניין כלים אגב הקרקע, יחד עם הקניין על הקרקע. כל קניין שאתה תעשה על הקרקע, אם המוכר מתכוון להוסיף גם כלים, גם מטלטלין בעסקה, הקניין שאתה עושה על הקרקע כולל, בלי צורך לעשיית קניין נפרד על הכלים, כולל את הכלים בעסקה. אז אגב הדין הזה הוזכר גם הדין שאמרנו כאן, ששבוע על, על, על כלים יכול לחייב שבוע גם על קרקע. אנחנו ממשיכים בגמרא לשיטה השנייה, ורבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, תנו חיטים וסורים ועודה לו באחת מהן פטור. שואת הגמרא, ואמר רבי יצחק יישר, וכן אמר רבי יוחנן. היינו את זה בעמוד א' והדגשנו את החץ שם, והנה רואים שרבי יצחק חיזק את הדין של שמואל, יישר, כמובן תתחזק, זה נגיד לשון של הסכמה, והוא גם הוסיף שרבי יוחנן גם אמר שחייב. למה פה רבי יוחנן מופיע בעמדה של האפס שפטור? הגמונה אמוראי נינו ועליבה דרבי יוחנן, יש מחלוקת אמוראים, דהיינו רבי יצחק מול רבי חייא בר אבא, מה באמת שיטת רבי יוחנן. אם בגישה הראשונה ראינו צורות בתים ובדרכם ניסינו להביא סיוע לעמדה של חייב, אנחנו נוכל לצטט אותם מקורות, ואם הם שמה הובאו כאילו סיוע ודחינו את הסיוע, אבל הובאו מראש כסיוע, כאן אנחנו נביא אותם מקורות בניסיון להקשות על השיטה ההפוכה שאומר פטור, ואנחנו נדחה את הקושיות. אז וזה מה שכתבנו בשוליים תחת הכותר מבנה, קושיות על רבי יוחנן ממקורות, ורואים שבתנאו חיטים וסורים ועוד לא באחד מהם חייב. הגמרא תשמע, תנאו חיטים ועוד לא בסורים פטור, ורב גמליאל מחייב. שוב נדגיש את התנא קמא, רואים פה תנא והודעה שאין ביניהם דמיון, זאת אומרת הודעה שלא מעין התביעה, וזה הוביל את התנא קמא לומר פטור. תמה שהוא פטור, תתנו חיטים ועודה לו בסורים. אפשר לדייק, החיטים וסורים ועודה לו ביחד מהם חייב, והגשנו עם קפקוף חייב, וגם שהערנו פה בין השורות, זה לא כרב יוחנן, אז יש לנו קושה. הגמרא דוחה, הוא הדין, הפטור יהיה גם אפילו חיטים וסורים נמי פטור. והי דקטני אחי, זה שהמקור הביא דוגמה כמו שהובא, שההודעה לא מזכיר בכלל התביעה, להודיח על כוחות רבן גמליאל, כמה מרחיק לכת רבן גמליאל הולך, שהוא שאף הפי שההודעה אינו ממין התנה, יש חיוב. שוב פעם נזכיר שאנחנו מביאים מקור שראינו בעמוד א', שם הבאנו את זה כניסיון לסייע, פה נביא אותו כקושיה. תשמע, תנו כלים וקרקעות ועודה בכלים וכפר בקרקעות. בקרקעות, כמובן הוא טבע אותו בקרקעות והנתבע וכפר בכלים, פטור. הודה במצד קרקע פטור, במצד כלים חייב. שוב נדגיש את הרישה, תמה למה היה, ראינו פטור ברישה, דה כלים וקרקעות, דה קרקע לבת שבועה היא. אנחנו רק נחזור מה שאמרנו, שלמרות שהיה פה הודה בכלים, זה לא נחשב הודעה במקצת התביעה, כי בתחום תשבועות קרקע פשוט לא בתמונה לאו בתשבועה היא. אז אם יש אחד שטענו כלים וקרקעות, זה כאילו הוא טען אותו כלים, והבן אדם הודה בכלים, אז אין סיבה לשבועה, ואם הוא כפר בכלים, הוא סך הכל כפר בכל. אז זה נכון למקור כמו שהוא, אבל ניתן לדייק. כלים וכלים, דומיה דה כלים וקרקעות, אם התביעה הייתה על שני סוגי כלים, והודה באחד מהם, חייב. וזה קושיה רבי יוחנן שאמר פטור, הגמרא דוחה, הוא הדין, יהיה פטור אפילו כלים וכלים נמי פטור, והד כמה שמלן, תהודה במקצת כלים, חייב אף על הקרקעות. כמו שראינו בעמוד א', שואלת רמה, מהי כמה שמלן? סליחה, לא בעמוד א', אלא למעלה פה בעמוד שלנו. אז מהי כמה שמלן? מה החידוש זוקיקין? תנינה, כבר למדנו במסכת קידושין, זוקין את הנכסים שיש להם אחריות להישבע עליהן. הגמונה, כמו שענינו מקודם, העיקר, ההיא, מה שמובא במסכת קידושין, אגב גררה נזבה. זה הובא אגב דיון אחר בנושא של כלים וקרקעות. איתיבי רבי אבא בר ממל לרבי חייא בר אבא. רבי חייא בר אבא הוא זה שהביא למעלה את דינו של רבי יוחנן, שטענו שניהם ועודה באחד מהם פטור. אז כאן רבי אבא מקשה, ולכן יש עוד צורת בית דומה לאלו שקדמו. תנו שור והודה לו בשה, או הפך, תנת שה והודה לו בשור, פטור. תנו בשור ושה והודה לו באחד מהן, חייב. זה בדיוק משל או דוגמה מתאים מקביל לדינו של רבי יוחנן, שתנו חיתים וסורים לדעו לרבה מהם, ורבי יוחנן פטור, וכאן הוא עם חייב. אמר לי, רב חייא בר אבא עונה, המני רבן גמליאל אי. זה מה שרואים פה בסייף הזה, הליבה לרב גמליאל, שלא מצריך הודעה מעין הטענה. כי רבן גמליאל אפילו ראש הנמי. אם המקור זה הליבה דרמי מיל, גם בריש היה צריך להיות חייב. מה כתוב בריש? תנו שור ועודה לבוסה. אלא, אז נעזוב רב גמליאל, מני אדמון אי. ראינו אותו ליאל בדף למד ח' עמוד ב', 14, שורה 14 של המשנה. ולא דחויי מדחין הלך, מה שעונים פה ש... הברייטה כאן זה הליבה דה אדמון, אל תסתכלו על זה כסתם דחייה, אלא תלמוד ארוך הוא בפיו של רבי יוחנן, המני אדמון היא, שזה שיטת אדמון, שהוא כן צריך הודעה ממין התנה, לא כמו רב גמליאל. ואם היה תביעה על שני דברים, כמובן לא קרקע, שני דברים שמחייבים שבועה, וההודעה הייתה באחת מהן, זה מחייב כמובן שבוע. אנחנו עוברים לדיון חדש, יש פה סימון חדש, המשולש, ובצד אנחנו מדגישים שאלו הבלטות של רבי רב ענן אמר שמואל. אמר רב ענן אמר שמואל, רק נזכיר בשיטת שמואל בעמוד א', תנו חיתים וסורים ועודה לו ואחד מהם חייב, זה נחשב מודה במקצת. אז אמר רב ענן אמר שמואל, תנו חיתים, והתובע היה בדרך לטעון גם סורים, אבל וקידם והודה לו בסורים. הנתבע הזדרס, הוא שמע תביעה חיתים, אז הוא אומר, לא, אני חייב לך סורים. הוא בעצם אמר, חיתים אין לי, אבל סורים יש לי. אם כמערים, שנראה שאותו נתבע ידע היטב שהתובע עומד לתבוע את שניהם, ואם הוא יודע על אחד מהם, זה יחייב אותו בשבועה, אבל הוא רצה ממנע משבועה, והוא פער בהרמה כזאת, בתלמיד. אז זה לא עוזר לו, חייב. הוא יהיה חייב להישבע. אם במתכוון, הוא חשב שהתביעה זה סך הכל על חיטין, והוא יודע לו על סעורים, ורש"י אומר אם במתכוון להשיב לו על טענתו של חיטים ולא כקופץ, אז פטור. זה מה שהגמרא כאן אומרת. עוד פעם, אם כמתכוון פטור. ויאמר רב ענן, אמר שמואל, טענו שתי מחטין והודה לו באחת מהן, חייב. לפי כך יצאו כלים למה שהן. בתורה רואים תביעה על כסף או כלים. זה שהתורה כותבת כלים, היא מלמדת שכלים, הערך של הכלים, כלים, כדי לחייב מודה במקצת, לא חשוב. אפילו שני כלים ששוויים כלשהו, הוא נטען שניים ועודה באחד מהן, זה מחייב אותו שבועה מודה במקצת. ברש"י אנחנו קוראים למה שהן, להתחייב עליהן בכל שהן. תאווה אלי למכתב כי ייתן איש אל רעהו כספים לשמור. כן, זה היה אופציה לכתוב הפסוק בצורה כזאת בלי להזכיר כלים. וענה אמינה, מה הכספים שניים ודבר חשוב, אף כל שניים ודבר חשוב, אלא כתב כלים, אבל בפועל התורה כתבה כלים גם כן, לומר דהווה דבר חשוב ולא באינן שוויין שתי כסף. עצם זה שיש תביעה על שני כלים, נגיד כלי ממלא תפקיד, זה מספיק, ללא התייחסות לשווי הכספי שלהם. נחזור לגמרא. אמר רב פאפה, תנו כלים ופרוטה, והודה בכלים וכפר בפרוטה, פטור. הודה בפרוטה וכפר בכלים, חייב. אז קראנו פה שתי הלכות, חדה כרב וחדה כשמואל. הגמרא מסבירה. הדין הראשון שראינו, תביעה על כלים ופרוטה והודעה בכלים וכפירה בפרוטה פטור, חדה כרב, דיימר כפירת טענה שתי כסף. יש סכום מינימלי לחשב כפירה לפי רב. הכפירה צריך להיות שתי כסף, לא כפירה כזה מזערית כמו פרוטה. לכן דין א' פה טועם לשיטת רב. חדה כשמואל, דיאמר תנו חיטים וסורים והודה לו באחד מהן, חייב. דין ב' משקף את שיטת שמואל. זה לא סותר את דבריו של רב מבחינת שווי הכפירה, כי בדין ב' היה כפירה בכלים, ואמרנו מקודם שהתורה כתבה כלים ללמד שבעניין כלים שווי הכספי שלהם לא חשוב. ושוב פעם, מה כן רואים בדין השני, שתביעה על שני דברים והודעה על אחד מהם מחייב שבועה כפי שיטת שמואל. נמשיך בגמרא. מנה לי בידך, והנתבע אומר אין לך בידי, פטור. זה נקרא כופר בכל. אנחנו לפני שנתקדם בגמרא נסתכל בשוליים. יש לנו נושא סלש מבנה המעוין, ויש גם מספרים רומאים 1-2, שני לשונות איכה מתני עד רב נחמן דמתינים שבועה דרבנן Aman de kofir bakol behalva'a. אז פה רב נחמן אומר דין ששייך לקטע שציטטנו במשנה, ולקראת סוף העמוד אנחנו נראה רב חביבה מתני הסיפה. זה בשורה האחרונה, בשורות הקצרות, הבלטנו בפס מפותל לקראת מה שנקרא לשנה שנייה. אז הוא ילמד את דינו של רב נחמן הקטע של הסיפה שבמשנה. עכשיו הגמרא. אמר רב נחמן, ראינו פה דוגמה של כפירה בכל, הוא משמין אותו שבועת אסת. אסת בשבילנו זה אומר שבועה דרבנן. באופן מילולי המילה אסת הוא לשון לשים משהו עליו, על משהו, לשים על. השמים על הבן אדם, כאן הנתבע שכפר בכל, תשווה. מהי טעמה? למה יש חיוב לשווה שבועה דרבנן פה? חזקה, אין אדם תובע אלא אם כן יש לו עליו. מסתכלים על האירוע פה, יש תובע ויש נתבע, נתבע כופר בכל, אבל בתוכנו אנחנו אומרים, מה פתאום לא חייב? הרי יש כאן תובע ויש חזקה שאדם שתובע יש בו משהו, יש לו מה לתבוע. אז אם הכופר הנתבע רוצה לכפור בכל, זה נגד החזקה, הכפירה שלו נגד החזקה שיש לתובע. ולכן מטילים על הנתבע שבועה. עד רבה, חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, ואם הנתבע כפר בכל יש להמינו, אחרת הוא לא היה מעיז לשקר. הגמרא עונה, זה שהוא כפר בכל השתמותי הוא דכמשתמת לי. אנחנו חוששים שהוא דוחה זמני את התובע, סבר עד דאבי לי ופרן עלי, עד שיהיה לי כסף להחזיר לתובע שהוא אילבה לי כספים, אז אני אפרע לו, בינתיים אין לי כספים. וזה הסיבה שהוא כופר בכל, לא בגלל שהוא רוצה לשקר באופן החליטי או מופגן במצח נחושה, אלא הוא פשוט מנסה לדחות אותו, וזה הסיבה שמתאימים עליו שבועת עשת. שוב פעם, נכון יש חזקה שאדם לא מעיז בניו בפני בעב החובו, אבל אנחנו לוקחים בחשבון שזה לא פה העזד פנים, אלא נגיד תקסיס או פטנט להרוויח זמן, ולכן הוא כופר. אז אם זה הסיבה, אנחנו מטילים עליו שבועה, תודה. תדע, אנחנו נוכיח שלא מדובר פה באדם שמשקר במצח נחושה, אלא כל מטרתו זה רק להרוויח זמן. דאמר רב אידי בר רב אינם רב חיסטה, הכופר במלווה כשיר לעדות, בפיקדון פסול לעדות. מי שכופר במלווה ועדים באו להעיד שהוא חייב לשלם, ועקב זה שעדים באו הוא לא צריך להישבע, הוא חייב לשלם, אבל הוא כפר בכל זאת, זה לא הופך אותו להיות נגיד גזלן. לא, הוא לא הופך אותו להיות גזלן. כפי שאמרנו, הוא רק רצה לדחות את התביעה להרוויח זמן, אז לכן הוא לא נחשב גזלן, הוא ממילא הוא קשיר עדיין להעיד כאדם מן השורה. אבל באותם נסיבות, אבל לא בהלוואה אלא בפיקדון, אדם שקיבל פיקדון והוא כפר בזה, בקבלת הפיקדון, ויש עדים שמעידים שבאותו שעה שהוא כפר זה היה נמצא אצלו בארון, אז הוא מראה לנו שהוא בעצם מסוגל לגנוב, וזה מה שפוסל אותו לעדות. לכן אנחנו בזה מחזקים או מוכיחים דינו של רב נחמן, שההתנהגות של אדם כזה שכופר בכל מול מלווה זה רק עניין של להרוויח זמן, ובזה הוא לא נגיד פועל נגד החזקה שאין אדם מעיז בניו, שאם זה היה השיקול היחיד שחזקה שאין אדם מעיז בניו, לא היינו מטילים עליו שום שבועה, כי יש חזקה שאדם שאומר כופר בכל הוא אומר את האמת, אלא אנחנו הכנסנו את השיקול הנוסף הזה שהוא לא אומר בדיוק האמת, הוא רצה להרוויח זמן, ועל זה ולכן אנחנו מטילים עליו שבועה. תודה רב חביבה מתני אספה, הוא מלמד דינו של רב נחמן על אספה. מה כתוב באספה? מענה לי בידך, זה ראינו במשנה, ספר של המשנה, תביעה על מנה, אמר לו הן, הנתבע אמר כן, והוא אמר את זה בפני עדים. למחר אמר לו תנאו לי, התובע בא מבוחת, תביא לי את הכסף, אפילו הודית על זה אתמול, והנתבע אומר נתתי לך, פטור, הוא פטור מלהישבע, אין כאן מודה במקצת, הוא בעצם כופר בכל. וגם הרב נחמן משבין אותו שבועת עשת, בכל זאת הוא כן חייב להישבע שבועת דרבנן. מן דמתני הרשע, מי שלימד את דינו של רב נחמן על הרשע, שראינו שם כפירה בכל בלי שום הודעה, כל שכן אספה, בוודאי שפה יהיה דין שבועה דרבנן בספר, כי פה היה הודעה. רש"י כותב, כל שכן הספר, דה אודי לה עליו איקה דררה דממונה. עכשיו אם שואלים מה משמעות הביטוי שדררה דממונה, אפשר למצוא בדף מ"א עמוד א' בפירוש הרבינו חננאל, הוא אומר דררה דממונה פירוש עיקר. יש איזו נגיד בסיס או שורש לשבועה מאחר שהיה תביעה והודעה, ואנחנו כבר ראינו שמודה במקצת למשל חייב שבועה דאורייתא, אז זה מה שמאפיין את הרשע. ולכן אם ברשע שלא היה שום הודעה, מה ראינו ברשע? מנה לבידך והנדבר אין לך בידי, כופר בכל מיד בלי שום הודעה. ואם אתה מלמד שבכל זאת יש דין שבועה דרבנן שם, כל שכן הסיפה שבתחילה ראינו שהבן אדם הודה, ולכן כפקבנו לשבועה לפני כן את הביטוי אמר לו הן. נמשיך לדף מ"א, ומה דמתני לה הסיפה את הדין של רב נחמן שמטילים עליו שבועת עשת, הכה הוא דאיקה דררה דממונה. ראינו את הביטוי הזה כבר ברש"י בעמוד הקודם. בספר יש עיקר של ממון, עיקר כוונה של חיוב שבועה בדיני ממונות, כי היה בהתחלה הודעה. אבל הטעם ברשע, דלקא דררה דממונה, לא היה אפילו עיקר או שורש או בסיס לשבועה, לא. שמה, לפי הגישה הזאת, לא היינו מטילים עליו שבועה דרבנן. יש להסביר אולי ביתר דיוק הביטוי דררה דממונה, מה שראינו ברבינו חננאל עיקר כוונה היה התחלה של הודעה מצד הנתבע שהוא אמר אתמול כן אני חייב לך. זה שאחר כך הוא כופר, זה לא מבטל את הצורך לשבועה, כוונה שבועה דרבנן, כי היה עיקר, היה התחלה של הודעה, כאילו הודעה שכן התביעה שלך התביעה. ולכן מי שמלמד שיש צורך לשבועה, שבועת עשת על הרשע, שלא היה אפילו שום הודעה מצד הנתבע, אז לא רואים פה שיש שום אמיתות מצד הנתבע כלפי התביעה, הוא כפר בכל מיד. אבל אם על זה מטילים שבועה דרבנן, אז ודאי על הסיפה שראינו שבהתחלה הוא הודה. אז זה הכוונה דררה דממונה, שבבסיס בשורש היה הסכמה שהתביעה היא באמת תביעה. הגמרא שואלת פה, ואנחנו גם נתייחס לסימונים בשוליים, יש לנו נושא סלש מבנה וצורת הרגש, דעות במאי איקה בין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן. הזכרנו עכשיו שמודה במקצת יש מושג של שבועה דאורייתא, בכופר בכל אין שבועה דאורייתא, אבל יש שבועה דרבנן. אז כאן הגמרא שואלת, מה ההבדל? מה איקה בין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן? אז יש שלב ראשון, ויש כמה שלבים בהתייחסות לעניין הזה. הגמרא עונה איקה בינהו, מהפך שבועה. מהפך לשון להפוך את השבועה. זאת אומרת, אם הנתבע אמר, במקום שאני נשבע לפתור את עצמי, אני רוצה שהתובע יישבע ויתול. רש"י שורה שנייה, מהפך שבועה, אם אמר הנתבע לתובע יישבע ותול. בדרך כלל אנחנו נראה את זה בדפים הבאים, שבדרך כלל בשבועות, בוודאי שבועה דאורייתא, המטרה זה שאדם יישבע ובכך יהיה פטור מלשלם. המושג הזה של עקב שבועה שאדם נשבע הוא יגבה, הוא ייטול משהו, זה מלמד על כך שלא מדובר בשבועה דאורייתא. אז כשמדובר בשבועה דאורייתא, אז מה אנחנו אומרים פה? בדאורייתא לא מבחינן שבועה, בדרבנן מבחינן. אולי אפשר לומר שמאחר שזה סך הכל שבועה דרבנן, יש יותר גמישות ואפשר לנתבע להטיל או לפנות לתובע, אתה תשבע ותיטול. אבל אם מדובר בשבועה דאורייתא שעל הנתבע להישבע ולפתור את עצמו מדאורייתא, אין גמישות, אתה לא יכול להפוך את השבועה לתובע. ולמור ברב אשי, דיאמר בדאורייתא נמי מבחינן שבועה, מה איקה בין דאורייתא לדרבנן? איקה בינהו, עדיין יש הבדל, מחד לנכסי. אם מדובר באדם שאומר איני נשבע, אני לא רוצה להישבע ואני לא רוצה לשלם, בדאורייתא נחתינן לנכסי. אם מדובר באדם שלא רוצה להישבע שבועה דאורייתא, בית דין יורדים לנכסיו, יורדים לנכסיו ומנכסיו משלמים לתובע. בדרבנן לא נחתינן לנכסי. ולרבי יוסי דאמר בדרבנן נמי נחתינן לנכסי. יש קטע בסוגריים, אנחנו נדלג עליהם בהתחלה. מאי איקה בין דאורייתא לדרבנן, לפי רבי יוסי, שגם במי שמסרב להישבע שבועה דרבנן בכל זאת יורדים לנכסיו, אז מה ההבדל בין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן, מאחר שבשניהם יורדים לנכסיו? אז איקה בינהו, שכנגדו חשוד על השבועה. אנחנו נחזור לנקודה עוד מעט, נחזור לקטע שדילגנו. אנחנו בכוכבית בשוליים כתבנו סוגריים לשם דילוג, להקל על הקריאה, כמו שהדגמנו. בתוך הסוגריים מובא הרקע לדינו של רבי יוסי. הרי רבי יוסי אומר שגם בדיני ממונות מדרבנן יורדים לנכסיו. איפה הוא עם רבי יוסי בשיטה כזאת? אז הנה, דתנן, מציאת חירש, שוטה וקטן, יש בהם גזר מפני דרכי שלום. אם אחד מאלו, חירש, שוטה וקטן, הגביע מציאה בא מישהו וחטף את זה ממנו, למרות שבתפיסה הלכתי אנשים אלו חירי שטף וקטן אין להם בעלות, אין להם קניינים. בכל זאת מדרבנן אומרים שיש להם, ובכך מי שחטף מהם המציאה הוא עובר על גזל מפני דרכי שלום. זה מעורר מתח, ריב ומדון מי שחוטף מכאלו. רבי יוסי אומר גזל גמור, ויאמר רבי יוסי, ויאמר רב חיסדא בפירוש השיטה של רבי יוסי, גזל גמור מדבריהם, גזל גמור מדרבנן. זה די דומה לתנא קמא, למאי נפקא מינה, זה שאתה מגדיר את זה כגזל גמור בניגוד לגזל מפני דרכי שלום, מה ההבדל בין ההגדרות האלו? להוציאו בדיינים. שאם אתה מגדיר את החוטף כגזל, כגזל גמור, אז אפשר להוציא ממנו בבידין, בידין יתערבו ויגבה ממנו משהו חטף או פיצוי על כך. אז רואים שגם בתחום של דרבנן יש ירידה לנכסיו, בכך שהדיין אפשר להוציא את החוב, את הכסף בדרך הבידין. מה איכא בעין דאורייתא לדרבנן? הגמונה איכא הביניהו שכנגדו חשוד על השבועה. יש אנשים שהם חשודים, חשודים לשקר גם בשבועה. אז יש לנו תובע ונתבע, ומה קורה במקרה שהנתבע שהוא אמור להישבע הוא חשוד על השבועה? אז בדאורייתא, אם מדובר בשבועה דאורייתא שכנגדו חשוד על השבועה, הבחינה לשבועה ושמו האידך. אם מדובר שוב פעם שהנתבע הוא חשוד ושקר בשבועה, אנחנו הופכים את השבועה ושמים את זה על התובע, והוא יתבע ואיתו ויגבה את התביעה שלו אחרי שהוא נשבע. בדרבנן, אם מדובר בשבועה שמראש הוא דרבנן והטילו את השבועה לנתבע, ואותו נתבע הוא חשוד, במצב כזה אנחנו לא מעבירים את השבועה לתובע. למה? כשמדובר בדרבנן תקנת היא, השבועה עצמה היא שבועת עסת, הוא שבועה ששמו עליו על הנתבע מדרבנן. עכשיו אתה בא לעשות, להוסיף איזו תקנה על תקנה, ותקנת לתקנת לא עבדינן, שהתקנה השנייה זה להעביר את השבועה מזה שאמור להישבע הנתבע ולהטיל אותו על התובע שהוא יישבע ויטול, זה לא עושים. עד עכשיו הזכרנו את שיטת רבי יוסי בעניין מציאת חירי שטף וקטן. שואלת הגמרא, ולרבנן דפליגי עלי דרבי יוסי, אמרו בדרבנן לא נחתינן לנכסי, מי שלא רוצה להישבע שבועה דרבנן ולא רוצה לשלם, לפי הרבנן שחולקים הרבי יוסי גם לא יורדים בכוח לקחת ממנו תשלום, לא יורדים לנכסיו, מי עבדינן לי? אנחנו סימנו פה משולשים, בצד כתבנו תחת הכותר תת נושא סלש מבנה מה יבדין עלי, שלבים לברר מה עושים לאדם לפי שיטת הרבנן דפליגי הרב יוסי, ואמרי ברבנן לא נחתין עלי יחסי, אז מה כן עובדים, מה כן עושים? הגמרא ממשיכה, משמתין עלי, מחרימים אותו, שמים אותו, מתאים עליו חרם. אמר לי רבינה לרב אשי, היי, מה שאתה אומר כפתרון זה לא פחות חמור, זה לא פחות מאיים או קופה מעצם ירידה לנכסיו. והוא משתמש פה בביטוי די ציורי, אומר, היי, העצה שלך להטיל עליו חרם, נקטה בקופסי בנשבקי לגלימיו. אנחנו נפרש את זה דרך רשי, קצת למעלה בשורות הקצרות, נקטה לקופסי דלישבגי לגלימי הוא, או חזור בביציו התלויים בו, מאוד כואב לעשות כזה דבר, עד שייתן לו תלית שעליו, כלומר, כיוון דמשמדין עלי לעולם, עד דלי דבלי, לדלך למחד לנכסי עדיף מאי, זה ירידה לנכסיו הכי חמור שיכול להיות. אז אם אתה אומר שלפי הרבנן לא יורדים לנכסיו, ודאי לא יסכימו לעיצה כזאת להחרים אותו לצמיתות, אלא מה יבדין עלי? אז נו, אבל חוזרת השאלה, מה כן עושים? אמר לי, משמתין עלי עד מתי זמן נגדי ונגדין עלי, משמתין אותו, מתאים חירים עליו ל-30 יום, ואז אדם ששוהה בחירים לא מנסה לתקן את המצב והוא משה עליו את החירים 30 יום, אנחנו אומרים שמגיע לו מלכות עכשיו. אז זה הכוונה, שמי ששוהה בתוך חירים 30 יום ולא מתקן המצב, נגדי, זה עוד פעם האדמתי זמן נגדי, הזמן שמלכים אותו, ונגדין עלי, נותנים לו מלכות ושווקין עלי ועוזבים אותו, כאילו הוא, בזה הוא נקרא פרה את חובו. עד כאן שיוונו להיום.